ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב ושנה טובה למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי במדינה. השעה 5:00 ואנו שוב באולפן 3. היום יום רביעי, ה-20.9.23, ושוב בתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית. מול המיקרופון בן שפט עורך ומגיש, ועימי בשידור מיודענו גידי הכל יכול. כידוע ביום הכיפור, בתפילת מנחה נקרא על הנביא יונה בן אמיתי, שהתבקש על ידי האל ללכת לעיר הגדולה נינווה שבעיראק של היום ולהזהיר אותם על חיסולה הכללי של העיר עקב פשעיהם אחד כנגד השני. יונה לא רוצה לשאת באחריות, הוא בורח ממצוות האל ומחליט לברוח לתרשיש. לשם כך הוא מגיע ליפו, כן, יפו העיר שלנו, תל אביב יפו, עולה על אונייה, נשאר באונייה 3 ימים, האונייה עוברת שערות, לא מבינים מאיפה הגיע השערות ומי אשם בכך. הם מגיעים לכך שזה יונה המסתתר בירכתי האונייה, הוא אומר להם, אני הוא האשם, תזרקו אותי לים והשערה תחזור לים שקט. אכן הם עשו את זה, ויונה מוצא את עצמו במאי דג, משהו כעין לוויתן, והוא שמה שוהה במאי הדג גם 3 ימים, עד שהוא נפלט לחוף ליד העיר נינווה. ומוצא את עצמו עומד בפני העיר נינווה ואומר לראשיה, ראו נא, אתם חוטאים אחד כלפי השני ולכן אתם עשויים לקבל את עונשו של האל ולהיכחד מהעולם. המלך ראה, לקח את העזרה של יונה בצורה רצינית ובמשך שבוע ימים עשה תשובה. האל קיבל את התשובה, העיר נינווה ניצלה, ויונה חוזר למקומו. ונשאלת השאלה, מדוע יונה ברח ממצוות האל מלכתחילה? ואחד המפרשים עונה על כך שהוא לא רצה לעמוד במצב שהוא זה שיודיע לנינווה שהעיר עומדת להיות לקליה. אבל בסיומו של יום, כל אדם חייב לעמוד במטלתו ובאחריותו. ולכן כדאי לזכור שספר יונה מראה שלא ניתן לברוח מהחלטות האל, וחייבים לעמוד בהם, ובעיקר במצוות שבין אדם לחברו. הערב נשוחח על הסודות התמונים ביום הכיפור עם שני מרואיינים העומדים בשני כתבי האמונה. הראשון שבהם זה עם הרב דוב הלברטל, המכנה את עצמו רב חרדי אירופאי. והשני עם דוקטור גולן ברושי, יהודי ישראלי משיחי, בן קיבוץ מלכיה באצבע הגליל, חוקר מקרא וספרות בית השני. ולפני שנצא לדרך, נאזין שוב לפיוט המוכר לכולנו בשם ונתני תוקף, שולחן על ידי יאיר רוזנבלום. ב-1990 התקיים טקס בקיבוץ בית השיטה שבו התגורר המלחין יאיר רוזנבלום, והם עשו ערב זיכרון ל-11 מחברי הקיבוץ במלחמת יום הכיפור, ששינתה את יחסם של רבים מחברי הקיבוץ ליום הזה. שיום הכיפורים הפך ליום זיכרון המחובר ליום הדין של כלל העם היהודי. היצירה בוצעה לראשונה בטקס שנערך שם, כשבכל שנה לזכרם של בני הקיבוצים שנפלו במלחמות יום הכיפורים. לאחר שידורה בטלוויזיה פרסה היצירה כנפיים, וכיום היא מושרת בבתי הכנסת רבים בארץ ובעולם. השילוב של הלחן המרגש, המכיל מוטיבים מתפילת אשכנז וספרד, יחד עם סיפור הרקע להלחנה את היצירה, העניקו לפיוט מימד חדש. נאזין יחד לנתני תוקף של יאיר רוזנבלום, שנתפס כהמנון ישראלי יהודי ליום הכיפורים.
נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום, ובו תנשא מלכותך ויקון בחסד כיסאך, ותשב עליו באמת, ותשב באמת. אמת, כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועת, וכותב וחותם וסופר ומונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח ספר הזיכרונות, ומאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו, ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דקה יישמע, ומלאכים יחפזון, וחיל
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
ולאחר שהתייחדנו עם קורבנות מלחמת יום הכיפור, נעלה לשידור את הרב דוב הלברטל, המכנה עצמו רב חרדי אירופאי. הרב דוב הלברטל, אתה איתנו? הרב דוב הלברטל, אתה איתנו? אולי נאזין רגע להמשך השיר, ואז הרב הלברטל יעלה לשידור, בבקשה.
תהילתך תהילתך
הרב דוב אלברט, אתה איתנו? הרב דוב אלברט, אתה איתנו? הרב דוב הלברט, אתה איתנו? יפה. שלום לך הרב דוב הלברט, המכנה את עצמו חרדי אירופאי. ואני מבקש, למרות שאינך מוכר למאזיני התוכנית, רענן את זיכרוננו בקצרה מי אתה ומה מבדיל בין חרדי אירופאי לבין חרדי שאינו אירופאי.
אני יליד אורוגוואי, ופה בארץ הרבה מאוד שנים. עברתי את המערכות של הציונות הדתית בצעירותי, ישיבת הסדר, שירות בשריון, ולימודי רבנות אחר כך, באוניברסיטה, לימודי משפטים. ולימים גם הייתי מרצה מן החוץ לתחום המשפט העברי באוניברסיטאות שונות, באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת חיפה בארץ, וגם נקלעתי לעסקי ציבור שונים כיושב ראש המשמרת הצעירה העולמית של המזרחי וראש לשכת הרב הראשי לישראל ומנהל מחלקת הווי דת ומסורת בכל ישראל.
רב כן, פעילות.
תפקידים שונים, כן, ועוד.
רב פעילות. לשאלתך,
מה מבחין בין סוגי החרדים השונים? ההבחנה המרכזית לדעתי שהחרדים בארץ הם מעצמה בפני עצמה, אוטונומיה בפני עצמה, שלא יונקת מהתרבות הכללית בכלל. לא מושפעת ולא יונקת, וסיבותיה איתה. כן, זה לא לתוכנית הזאת.
הרב דוב הלברט, אולי אנחנו נצא לדרך עם שאלתי הראשונה. אנחנו אומרים בתפילת נתני תוקף, בתשובה, תפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. מה הסוד אחרי המשפט הזה? כי אני חושב שאני שומע את הדבר, שאני אומר את הדבר הזה, אני אומר לעצמי, התפילה והצדקה, כולם זה דברים פנימיים בתוככנו. התפילה היא תפילה פנימית, הצדקה היא צדקה פנימה, התשובה היא פנימה. כל אלה מעוררים את האדם למחשבה פנימית. איך אתה רואה את המשפט הזה?
תראה, יש הרבה צדק בדבריך. איך אני רואה את זה? אני רואה את זה כך. קודם כל צריך לדעת שהתשובה היא חסד גדול. זה דבר מאוד לא ברור מאליו, שאדם יכול לחזור בתשובה, הוא עבר חטאים ברמות שונות, לעתים הוא ממש פרץ כל גדר, והוא כמו שהרמב״ם אומר, הוא מרוחק מאלוקיו, וכן הלאה, הרמב"ם בהלכות תשובה מפרט את הנושא הזה, ופתאום ברגע אחד שהוא חוזר בתשובה, הוא נעשה אהוב, הוא מקובל, גם זה אומר הרמב"ם, ותפילותיו נשמעות. התשובה היא חסד עד כדי כך שבמדרש מבטאים את זה בצורה מאוד, מאוד מעניינת, כשהמדרש כביכול שואל את עצמו, מביא את החוכמה נגיד, כן, את החוכמה, ושואל אותה, חוטא מהו עונשו? מה צריך לעשות עם אדם שהוא חוטא?
אולי תסביר לנו ולמאזינים, מה ההבדלים בין חטא, עוון ופשע?
אלה רמות שונות של חטא. חטא נתפס כחטא בשגגה, כן, אדם לפעמים חוטא בשגגה. אבון זה במזיד, שהוא עושה מעשה במזיד, כן.
ופשע?
ופשע זה מרד. זה לא רק מזיד, אלא זה כמרד נגד האלוקים. אלה רמות שונות של חטא, וצריך לדעת שאין דבר שעובר לפני התשובה, כן? אדם אפילו אמיר דתו.
אז התפילה, התשובה וצדקה בעצם מעבירים את רוע הגזרה לחטא, לאבון ולפשע.
בוודאי, בוודאי. אדם זה לא מומלץ, כן? אדם יכול לעבור כל חטא שבעולם, כולל כל חטא, ולחזור בתשובה. אלא מה? שהוא צריך לקחת בחשבון, כן? שזה לא קל לחזור בתשובה. הוא צריך לחזור באמת בתשובה, וכשאדם שקוע בחטא, קשה לו מאוד להשתחרר מזה, אפילו בחטאים שהם לא חטאים הגדולים ביותר. אז כך שהתשובה היא מטמורפזה של האישיות של האדם.
אז מה, אז התשובה נעשית ביום אחד שנקרא יום הכיפורים, ואז מתחילים את הכל מחדש, שאדם יוצא נקי, לבן, כאילו לבש את הכיתל, את החלוק הלבן, ו...
רגע, אדם לא זקוק באופן כללי ליום הכיפורים לעשות תשובה. אדם צריך לעשות תשובה כל רגע, לא יום כיפור. כל רגע כפשוטו, כתוב לרגעים תבחננו, כך אומרת הגמרא. יש שיטה שבכלל יום כיפור של האדם הוא כל רגע. וכתוב גם, יש מאמרה של אחד המוראים, שוב יום אחד לפני מיטתך, שלא תמות בלי תשובה, ואז שואלת הגמרא, איך אדם יודע מתי הוא ימות? אז לכן אומרת הגמרא, אז לכן צריך להיות כל ימיו בתשובה.
כמו שנאמר, כי עד יום מותו תחכה לו, אם ישוב, מיד תקבלו.
וממש כן, אז תשאל מה זה אם כן יום כיפור, אם הוא מחויב וגם ראוי שיחזור כל רגע בתשובה במשך השנה. התשובה לשאלה הזו היא שיום כיפור הוא יום מסוגל יותר לתשובה, כן? כתוב בפסוק, דרשו השם במצוק, ראו ביותו קרוב, וחז"ל אומרים שהפסוק הזה נאמר, על ידי דוד המלך, נאמר ב... על עשרת ימי תשובה ועל יום הכיפורים בפרט, שזה קץ ותכלית התשובה, כי האלוקים בימים האלה קרוב יותר לקוריו, הוא קרוב אלינו יותר, ומכאן גם התביעה ביום זה גדולה יותר לחזור בתשובה, כי יש הזדמנות כאן, יש הזדמנות מאוד, מאוד בסיסית, שזה לא שאתה פונה אל האלוקים שבשמיים ומתחנן שיפתח את השער, או להיכנס דרך החלון, אלא ביום כיפור השערים פתוחים. האלוקים בא אליך ומושיט את היד אליך.
ולכן אנחנו גם אומרים בנעילה, פתח לנו שער, בעת נעילת השער, כי פנה היום.
כן. רגע לפני שהיום פונה, אנחנו מבקשים שהשערים
היום
האלה
פונה, ישרות. דהיינו היום, הערב מתחיל.
כן,
היום הגדול של יום הכיפורים עומד להסתיים, והשער שהיה פתוח, עלול להיסגר, ולכן מבקשים ממנו פתח לנו שער.
כן, לא עלול, הוא נסגר, אחרי יום כיפור זו רמה אחרת של קרבה לאלוקים.
אז איך אתה מתרץ את זה, מה שאנחנו אומרים באשרי ישווה ביתך, קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו הוא באמת, פה אין לוח זמנים.
נכון, זה מה שאמרתי, אין לוח זמנים, כי האמת היא, האמת היא שאדם חייב כל רגע לחזור בתשובה. זו האמת.
אז איך הוא עושה את זה בשטח? כל יום הוא חוזר בתשובה, איך הוא הולך? מה, הוא צם כל יום?
לא. פה צריך לשרש דבר מאוד 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 בעייתי. אין דבר יותר קל מחזרה בתשובה, ואין דבר יותר קשה מחזרה בתשובה. אין דבר יותר קל כי לא צריך כלום. אתה יודע, יש לזה ביטוי הלכתי מרתק. כתוב שאם אדם קידש אישה, אם אדם רשע, שהוא רשע, קידש אישה, על מנת שהוא צדיק, כן? בתנאי שהוא צדיק, האישה מקודשת מספק, שמה אותו רשע באותו שנייה ירר תשובה בליבו. כן? זאת אומרת, אדם בהרהור אחד,
זה קצת פרובלמטי.
לא, זה לא פרובלמטי בכלל. אדם בהרהור של רגע אחד, יכול להפוך את עצמו מרשע לצדיק. וביטוי נוסף לרעיון הזה הוא שחיי שעה של האדם הם פיקוח נפש. אם אתה יכול לחלל שבת ולהציל אדם לעוד 10 שניות ופחות, אפילו אתה עושה את זה. למה? כי ב10 שניות האלה אדם יכול לשנות את כל כולו. לחזור בתשובה זה דבר מאוד קל, אתה לא צריך שום צומות, לא צריך כלום. אתה צריך רק לחזור בתשובה, לעזוב את החטא, להתחרט על העבר, ולקבל על עצמך לא לשוב לחטא הזה לעולם. עכשיו, למה זה קשה? זה קשה כי אתה צריך ברצינות לקבל את זה על עצמך, וזה לא קל. אתה שרגיל ושטוף בחטא ושקוע בחטא, מה שלא יהיה בכל תחום שהוא, כן? כל אדם יודע את מגרעותיו ואת חטאיו. זה לא קל לקום ולהחליט באמת, אני עוזב את זה. אני חוזר בתשובה ואני מרגע זה אדם אחר. כן, הרמב״ם אומר שאחד מביטויי התשובה היה שאדם הוא אדם אחר, שהיו משנים את השם שלו אפילו, עד כדי כך. כי הוא בעצם אחרי שהוא חזר בתשובה הוא לא אותו אדם.
ולפני החזרה בתשובה, האדם צריך לעשות וידוי, ואם כן, האם הוא הוידוי הוא וידוי פרטי, משפחתי, או קבוצתי, כפי שהכהן הגדול עשה את זה ביום הכיפורים, ואנחנו אומרים את זה בפיוט הידוע, הכהנים והעם.
וידוי, לפי הרמב״ם, הוא חלק ממצוות עשה של התשובה, ולפי פרשנות מסוימת ברמב״ם, הוא המצוות עשה היחידה שיש בתשובה, ולא התשובה עצמה. התשובה היא פריבילגיה רק, ולא חובה כך לפי פרשנות מסוימת, ואילו הוידוי הוא מצוות עשה.
אז הוידוי הוא חובה?
הוא מצווה, כן. הוא חובה, אבל הרעיון הוא כזה, אם אתה בא לעשות תשובה, אתה צריך יש מצווה שתעשה גם וידוי. זה כמו בציצית, אתה לא חייב ללבוש בגד 4 כנפות עם ציצית. אתה יכול ללבוש בגד עם 3 כנפות שפטור מציצית. אבל אם אתה לובש בגד 4 כנפות, אז הבגד חייב בציצית. אותו דבר אם אתה עושה תשובה, אתה חייב בוידוי. עכשיו, מה שחשוב להדגיש, הוידוי לא מעכב. שוב, זה חשוב, זה לאור מה שאמרנו קודם. הוידוי הוא דבר חשוב, הוא חלק מתהליך ומערכת התשובה, אבל הוא לא מעכב. אדם יכול להרהר בתשובה.
הוא לא יכול לעכב מה?
הוא לא מעכב את התשובה. הוא לא מעכב את התשובה.
האם ניתנת לעשות תשובה ללא וידוי?
ודאי. זאת אומרת, התשובה תופסת גם, היא לא תשובה מעולה כתשובה עם וידוי. יש דרגות שונות, אבל היא בהחלט תשובה לכל דבר בעניין. כמו שאמרנו לגבי אותו אחד שקידש אישה, שמה ירהר תשובה בליבו, אולי הוא רק ירהר. שנייה אחת הוא ירהר תשובה, הפך את עצמו מאדם רשע שהוא היה כשהוא קידש את האישה לצדיק, שזה היה התנאי שלו, או התנאי שלה. יש וידוי, עכשיו, כן, יש וידוי, אתה שאלת על וידוי של יחיד.
יחיד, משפחתי או קבוצתי.
כן, אז צריך לדעת ככה, זה לא רק אדם נידון על זכויותיו וחטאיו. אדם נידון, העיר נידונה, כן, כמו נינווה נגיד, כן, שהיא עיר גדולה לאלוקים שנידונה לכאן ולכאן. או אפילו העולם נידון. איך אנחנו יודעים שהעולם נידון? כי זה מה שקרה במבול. העולם השחית, וירא השם כי רבה ראת האדם, כן, על הארץ. הוא השחית את העולם. זאת אומרת, הייתה מציאות כזו, שהעולם היה רובו חטאים, רובו אבונות.
בימי נוח.
כן, כן, בימי נוח, בימי המבול.
הרי אנחנו הזכרנו את זה במוסף, וגם את נוח באהבה זכרת, בתפקדהו.
בדיוק, ותפקדהו מתוך כל העולם כולו שחרב.
נכון.
זאת אומרת,
אבל לא כתוב על נוח שהוא היה צדיק.
כתוב, הפסוק אומר, נוח איש צדיק היה.
לא היה כתוב, לא, צדיק הוא כתוב, אבל לא היה כתוב שהוא היה חסר חטאים.
לא, להפך, יש ויכוח על דמותו של נוח, כן, יש ויכוח.
ולמרות זאת, הוא האדם היחיד שמוזכר במוסף ראש השנה.
כן, כי באותה עת, בזכות מה שהוא היה, הוא היה היחיד שניצול, הוא היה היחיד בכל העולם שהיה קרוב לאלוקים באותה עת, אנחנו זוכרים לו את זה לטובה. זה לא קל, אדם יחיד מכל העולם שלא נגרר אחרי החברה, ואתה יודע, מי כמונו יודע כמה חברה זה דבר סוחף.
והבידוי, הבידוי הוא על מעשה העבר או על מעשה בהווה?
הבידוי הוא על העבר, אתה אומר, חטאתי, עביתי, פשעתי, והבידוי הוא לא רק אמירה לעבר, הבידוי הוא עזיבת החטא, כן? וגם קבלה לעתיד, ולא אשוב עוד לחטא הזה לעולם, כן? והרמב״ם כל כך, רואה את זה כל כך מוקפד, עד שהוא אומר, מה הפירוש לא ישוב? הוא צריך להיות אדם ש... נגיד שהוא נכשל באישה, כן? צריך להיות, התשובה היא מעולה, מתי היא מעולה? כשהוא בכוחו, עדיין בכוחו, הוא צעיר, ויש לו את הכוח ואת התאווה וכן הלאה, והוא עומד באותו ניסיון, ובגלל שהוא חזר בתשובה, הוא לא עובר את החטא עם אותה אישה. עד שיעיד עליו יודע תלומות, כך כתב הרמב״ם, זאת אומרת, עד כדי כך המהלך של תשובה הוא צריך להיות עמוק, שכביכול האלוקים מעיד עליו שלא יחזור לחטא הזה לעולם.
ומה באשר לבידוי על מעשיו בחייו הקודמים? יש דבר כזה?
לא, אנחנו לא עוסקים בגלגולים או דברים כאלה. לא, חייו, אנחנו לא יודעים מה זה חייו הקודמים, וכל העניינים האלה זה לא הדברים שאנחנו... האנשים הרציונליים עוסקים בדברים האלה. הלוואי שישוב מחייו הנוכחיים, אתה כבר דואג לחיים הקודמים שלו. אבל צריך לדעת עוד דבר. יש גמרא שמביעה בעין את האחריות האדירה שיש לאדם, ואת השוויון שיש לאדם. ופה זה דבר מאוד חשוב, דבר אופטימי לגבי כל אדם. הגמרא שם אומרת, זו גמרא מסכת קידושין שהיא אומרת, שלעולם יראה אדם עצמו חציו איך אדם צריך להסתכל על מצבו, נגיד ביום כיפור, לצורך העניין. הוא צריך לחשוב ככה, אני אדם שחציו זכויות וחציו אבונות, חצי חצי בדיוק. עכשיו, העולם כולו, גם הוא חציו באותו רגע נתון, גם הוא חציו חייב וחציו זכאי. אם אני עושה מצווה אחת, אני מכריע את עצמי לכף זכות, כן? כי בעצם עשיי שקולים, החטאים והזכויות הם שקולים. במעשה מצווה אחת אני מכריע את עצמי לכף זכות, ובזה אני מכריע את כל העולם לכף זכות, כי גם כל העולם נמצא במצב של חצי חצי, חצי מהעולם הוא חוטא, חצי הוא בעל זכות, ואני בזה שאני בעצם הופך להיות בעל זכות, מכריע את כל העולם כולו לכף זכות, וגורם לו להישרד. זאת אומרת...
זו אחריות עצומה.
אחריות אדירה שאדם צריך לחוש על, במעשיו מצד אחד, ומצד שני מדובר על כל אדם, לא צדיק או כזה או אחר או מי שיהיה בכל גזע, דת ומין, שהוא מבין עד כמה אחריות יש לו וכמה הוא שווה לעולם. יכול להיות אדם, מי יודע מי הוא איזה... ובמעשה קטן אחד יכריע את כל העולם לכף זכות.
אז אומרת, איך אתה מבין את תשובת העיר נינווה, שהמוזכרת בספר יונה, שבשלושה ימים הם עשו תשובה, וכמו שאומרים, האל חנן אותם להפתעתו הרבה של יונה. נכון. יונה אפילו התרגז על זה.
יונה היה סנגורם של ישראל. הוא לא רצה להינבא על נינווה,
וברח,
כי הוא ידע,
וברח.
הוא ברח, כן, אותו סיפור ידוע, שהוא ברח בספינה,
ביונה, זה... ביפו, על הספינה, על הזה, אבל הוא בסוכומו...
אגב, קוראים את זה בהפטרה,
ביום כיפור.
יום כיפור, רפת. בגלל העניין הזה של נינווה.
של נינווה, אז איך נינווה שחטאה, והקדוש ברוך הוא חשב לחסל אותה, תוך שלושה ימים עושה תשובה, וניצלת?
זה בדיוק מזה חשש יונה. יונה אמר, אני מנבא אל ישראל כל הזמן, והם לא חוזרים בתשובה. ואם הוא ישלח אותי לנינווה אל הגויים האלה, כן, אני חושש שהם יחזרו בתשובה והאלוקים יחון אותם, וזאת תהיה קטגוריה גדולה על ישראל.
אבל הוא ככה עשה, וככה אומר לו, גם האל אומר לו, אתה מצטער על זה שהם עשו תשובה וחלנתי אותם?
נכון.
האל שואל את יונה.
נכון, אבל צריך לדעת, בוא נלמד סנגוריה על יונה. יונה ודאי ידע את זה, ויונה ודאי לא חרה לו על עצם העניין הזה. מה שחרה לו זה שתהיה פה תביעה על ישראל. כי הוא, כל הזמן, הוא היה נביא, לא של נינווה, הוא היה נביא, נביא לישראל, כן?
כן, ברור.
והוא מדבר אל ישראל ומוכיח אותם יום יום, והם לא חוזרים בתשובה. והנה הוא הולך לנינווה, והוא רק אומר משהו, ותוך זמן קצר הם חוזרים בתשובה אמיתית.
אז,
כן,
מה, אני, אז מה אנחנו צריכים ללמוד? בוא נעשה חטאים, אחר כך נחזור בתשובה איזה יומיים, שלושה שבוע, ונמשיך אותם.
לא, אגב, זה לא היה בנינווה, הם חזרו, חזרו בתשובה אמיתית.
הם חזרו בתשובה אמיתית, ברור, ברור.
מה שאתה אומר זה הרעיון של אכתה ואשוב, אכתה ואשוב.
אכתה ואשוב, נכון.
מי שאומר כך, יום הכיפור לא מחפר לו.
לא מחפר.
הוא לא מתכפר, לא. אבל צריך לדעת עוד דבר. גם אם אדם אומר אכתה ואשוב, אכתה ואשוב, והוא באמת שר
בטוח. הוא לא אומר את זה. לא, הוא זה ככה מתגלגל לו.
כן, אז שוב. אדם, ודאי, הרי כולנו בעצם כאלה, מי לא כזה. נגיד שאנחנו עומדים ביום כיפור, ואת יודע, ביום הקדוש הזה, והיום הזה באלף, הנורא, ונדמים כמלאכי השרת, קיצמים וכן הלאה, וחוזרים או רוצים או שואפים לחזור בתשובה שלמה, ויום למחרת אתה בעצם באיזשהו מקום חוזר למסלול החיים הרגיל שלך על כל המשתמע מזה. אז זה לא, למרות שאתה יודע שאתה לא תמלא את שאיפותיך, שאתה עומד ביום כיפור בחנות, כך צריך להיות, זה לא יתמלא ולא יתממש, אתה בכל זאת נחשב בעל תשובה. אין דנים אותך אלא כפי מעשיך או כפי אמונתך או כפי תשובתך עכשיו. כי אתה מתכוון באותו רגע בחנות, למרות שאתה יודע אולי שלא תוכל לעמוד בזה. עכשיו, כשתחזור ותכתב, ויגיע יום כיפור הבא, אתה שוב, שוב אמרנו, אתה בכלל לא צריך לחכות האמת ליום כיפור כדי לחזור בתשובה, ממש לא, ממש לא. אלא שיום כיפור זה קץ ותכלית התשובה, וזה היום המסוגל ביותר בשנה לסליחה, שהוא יועד לסליחה וכפרה, השם מושיע אותנו, עושה את החסד, אלוקי החסד שיש באותו, באותו מעמד, באותו רגע, חסד נגלה יותר.
אז מה היית מציע, הרב הרברטל, לסיום שיחתנו, איך אנחנו, איך המאזינים, מה המתכון שהמאזינים ירצו לקחת ממך בכדי לחזור בתשובה? מה עליהם לעשות?
ראשית, אני רחוק מלהיות על תקן של מטיף ושל מלמד אחרים, מלמד אחרים מוסר. אבל אני, מה שאני אולי מנסה, ולא תמיד בהצלחה, ממש לא, לומר לעצמי שהאמת היא שאדם, לדעתי, אדם צריך לדעת שהוא צריך בכל רגע להיות בתשובה. זאת אומרת, אדם חוטא, הוא נכשל.
מה יאמר? נכשלתי, מה יאמר?
הוא לא צריך לומר כלום. הוא צריך לחזור בתשובה, הוא צריך לחשוב, אני עוזב את החטא הזה, ואני מקבל על עצמי, את כמה שאפשר כמובן, אבל באותו רגע הוא כן בעניין הזה, לא לחזור לחטא הזה, ובזו הוא הפך להיות ברגע אחד בעל תשובה, זאת אומרת, הוא צריך את נקיפות המצפון, הוא צריך את הבושה שמתלוות אל החטא, הצער, הקושי הנפשי.
זאת אומרת, נקיפות המצפון וההבטחה הפנימית של האדם לעצמו, הם אלה הדרכים להחזיר את אדם בתשובה.
וצריך לדעת שזה חסד, שזה מתקבל למעלה, כי כמו שהתחלתי להגיד, כל החוכמה והנבואה והתורה אמרו לא לתת לחזור בתשובה. לא מגיע למי שחטא לחזור, עבר חטא, אי אפשר למחוק את זה. כן? ופתאום בא אלוקים ואומר, דעתי שאני אתן את החסד הזה, ויש אפילו שיטה שאומרת שהחטאים הופכים לזכויות. אם אדם חוזר ממש מאהבה, כמו שאומרים, לא רק מפחד או מחשש או מורה או משהו כזה, החטאים הופכים לו לזכויות, נותנים לו תעצומות חדשות, כן? הוא הופך להיות האנרגיות שהופנו לחד, מופנות לטוב ולזכות. אדם צריך להאמין בעצמו, זה המסר. אדם צריך להאמין בעצמו, כל אדם, לכל אדם יש זכויות, כל אדם יכול לחזור בתשובה, לא משנה מי הוא ומה הוא ובאיזה דרגה הוא עומד. החסד הזה עומד בפניו, הדלתות פתוחות בפניו כל השנה, ובפרט בעשרת ימי תשובה וביום הכיפורים.
יפה. הרב אלברטל, נתת לנו מרשם להיות קצת יותר צדיקים, פנימה והחוצה, פנימה כלפי פנים שלנו ומול אדם לחברו. שנה טובה וגמר גמר חתימה טובה לך, למשפחתך ולכל באי עולם.
גם לך,
כל טוב לך, כל טוב לך הרב אלברטל. כל טוב, שלום שלום.
ומהרב אלברטל אנחנו נקפוץ מיד ונשמע את הפיוט, אוכילה לאל אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון.
אוכילה לכם, אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון.
אוכילה לכם, אכלה שאלה ממנו מענה לשון.
אשר בקלה אשיר אהובו אבי ידננו כאג מפעלה.
אשר בקלה אשיר אהובו אבי ירננו והעם יפעלה.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
ולאחר ששמענו את אוכילה לאל אכלה פניו, אשאלה ממנו מעלה לשון, נענה לשידור את דוקטור גולן ברושי. יהודי ישראלי משיחי, בן קיבוץ מלכיה מול הלבנון, חוקר מקרא וספרות בית שני. דוקטור גולן ברושי, אתה איתנו?
איתנו, חזד ושלום לך, בן יקיר.
השלום והברכה לך גם כן.
אמן.
אין זה פעם ראשונה שאתה איתנו ברדיו סול, אבל תספר למאזינים בקצרה, איך הפך ישראלי, חבר קיבוץ מלכיה, היושב מול הלבנון, ליהודי משיחי.
זהו, אז כפי שאמרתי לך בפעמים הקודמות, מעולם לא חיפשתי את אלוהים ולא דרשתי אותו, אבל תודה לאל, הוא בחסדיו הגדולים מצא אותי העובד והאומלל.
אז למה מה 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 מייחוד במשיחי מול החרדי שהייתי איתו בשיחה עד לפני דקה?
תראה, אז יהודי משיחי פשוט מאמין בתנ"ך ובברית החדשה, מאמין שהתנ"ך והברית החדשה נכתבו בהשראת אלוהים, ובעצם הם מבטאים את התקווה המשיחית שהתגשמה במשיח ישוע.
אתה מדבר על התנך כאול טסטמנט,
אני פשוט קורא לו התנך.
התנך, דהיינו, אתה מאמין שהכתוב בתנך איך מתחבר ליהושע?
טוב ששאלת, כי הנה אני רוצה לקרוא לך פסוק קצרצר, כמה, שני פסוקים קצרים מירמיהו, ירמיהו, בתנך, אני לא מדבר על הברית החדשה, אני מדבר על ירמיה למד א', מפסוק 31. תראה מה הוא אומר. הנה ימים באים נאום אדוני, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה, ברית חדשה, ועכשיו תקשיב טוב, בן, תקשיב טוב, ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם, כאשר הוצאתי אותם ארץ מצרים, הברית אשר הם הפרו, אלא ברית חדשה. ובברית החדשה הזו אני מאמין, אני מאמין שהתגשמה בדמו של ישוע המשיח.
טוב, אנחנו שמענו את תשובתך, ומכיוון שזה לא העיקר לשיחתנו היום, ערב יום הכיפורים, נצא לדרך עם השאלה הראשונה. בתפילת יום הכיפורים אנחנו אומרים בתשובה, בתפילת תשובה וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. איך אתה מבין את זה כיהודי משיחי?
זהו, אז בתור מי שמתייחס לתנ"ך כאל דבר אלוהים, אני רואה את התפילה ומערכת הקורבנות כהולכות במקביל. כלומר, אני לא יכול לומר מהתנ"ך שהתפילה מבטלת את הקורבנות ומחליפה אותה. כי אני לא רואה את זה בתנ"ך. אני אתן לך דוגמה. אברהם מתפלל עבור אבימלך. משה ואהרון מתפללים עבור ישראל. אבל כל זה נעשה במקביל לעבודת הקורבנות, ולא מחליף את עבודת הקורבנות. אבל אני אספר לך סיפור ישר מחזל. פעם אחת, כתוב במדרש אבות דרבי נתן, פעם אחת היה רבן יוחנן בן זכאי, יוצא מירושלים, ורבי יהושע הולך אחריו, וראה, רבי יהושע ראה את בית המקדש חרב. אמר לו, אוי לנו על זה שהוא חרב, מקום שמחפרים בו עוונותיהם של ישראל. אמר לו, בני, אל ירא לך, יש לנו כפרה אחרת, והיא כמותה. ומה היא? גמילות חסדים. ואז יהושע שואל, מה היא גמילות חסדים? אז רבי יוחנן בן זכאי אומר לו, גמילות חסדים זה מתקן את הקלה ומשמח אותה, מלווה את המת ונותן פרוטה לעני, ומתפלל ג' פעמים ביום, ותפילתו מתקבלת ברצון.
דהיינו, דוקטור גולן ברושי, אם אדם מלווה בליווי המת, בהכנסת קלה לחופתה, ובצדקה, הוא יכול להעביר את רוע הגזרה.
ובתפילה, ובשלוש פעמים להתפלל ביום, ותפילתו מתקבלת ברצון.
מה שאתה אומר, זה מפיך או מפי המקורות המשיחיים?
אלה המקורות הרבניים. פה זה מדרש רבני.
אבל אני רציתי לשאול אותך ממקורותיך שלך, ממקורות הרבניים.
רק רגע, רק רגע.
המקורות הרבניים קיבלו בשיחתנו הקודמת, המרואיין, הרב דוב אלברטל, הוא חרדי, והוא ייצג את המקורות הרבניים. אני רציתי בשידור הזה שתייצג את המקורות המשיחיים.
מה המשיחיות אומרת? אז הנה, בדיוק אני מגיע לשם. האם אלברטל אמר לך שכל מי שנותן מתנה לתלמיד חכם, כאילו הקריב ביקורים?
הוא אמר את הדברים במילים שלו, אפשר לבוא ולומר כן. מה אומרת המשיחיות על בתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה? תתמקד מהנקודה שלך.
הנה, אז הבשורה, בין הבשורה שהביא המשיח הייתה מאוד פשוטה. הוא אמר, שובו, כלומר תתוודו, שובו, תחזרו בתשובה והאמינו בבשורה.
איך עושים את הבידוי?
רגע, בין, הנה הקטע המכריע. תאמינו בבשורה, כלומר בכפרה שהמציא אלוהים במשיח עצמו.
זאת אומרת שלפי הצד המשיחי, מי נותן את הכפרה, האל או יהושע?
האל מספק את הכפרה, והתפילה שלנו היא תגובה למעשה של האל.
אז מתי עושה האדם וידוי?
האדם צריך להתוודות, בברית החדשה כתוב להתוודות בכל פעם שאתה חוטא, להתוודות, ואלוהים הוא נאמן לסלוח בזכות הכפרה שהוא המציא במשיח.
כשאתה אומר אלוהים, אתה מתכוון למי?
אני מתכוון ליוד, ה, ו, ה, אלוהי העברים, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב.
אז פה אתה מייצג את הצד המשיחי או את הצד ההלכתי?
אנחנו המשיחיים מאמינים באלוהי אברהם, יצחק ויעקב, כן? ומאמינים שלאלוהים יש, שאלוהים שלח את בנו, את המשיח ישוע, כדי לכפר על חטאים. אבל, בן, אם זה נראה למישהו מוזר שבן אדם או משיח יהיה כפרה לישראל, אני רוצה לקרוא לך ממדרש רבני אחר קצר.
לא, רגע, עכשיו... רגע, דוקטור גולן.
כן.
אתה אמור היית לייצג פה את הצד המשיחי.
כן.
כי את הצד ההלכתי והדתי ייצג אותו הרב הלברטל. אני רוצה לדעת, אני רוצה להבין או להביא לידיעת מאזינים או מאזיני התוכנית, מה אומר הצד המשיחי על אותם השאלות ששאלתי את הצד החרדי. שאלתי את הצד החרדי, והפעם אני שואל אותך, איך אדם עושה תשובה? איך אדם עושה וידוי? איך התגובה של האל לדברים האלה? מה לאדם לעשות מהצד המשיחי בכדי שתשובה, תפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה? בוא נתמקד בשאלות האלה.
בבקשה. אז הנה, אנחנו מאמינים בדיוק כפי שכתוב במשלי כ"ח, שמודה ועוזב ירוחם, כלומר מי שמתוודה ועוזב את החטא ירוחם.
זאת אומרת עליו יש... לעזוב את החטא על בסיס קבוע.
על בסיס קבוע, יום יום, זה מאבק יום יומי, אבל אל תשכח, כשאתה מתוודה על החטא שעשית, עדיין מישהו צריך לשאת בתוצאות, ואנחנו מאמינים שהמשיח נשא את החטא שלנו עליו.
מי זה, אתה מתכוון לישוע?
לישוע המשיח, כן, כי בן,
זאת אומרת, הוא לוקח, אני רוצה רגע, אני מעט מאוד מכיר את הצד המשיחי, אני צריך להיפגש איתך יותר, כדי להבין יותר לעומק. אבל בינתיים, אדם שחוטא ועושה וידוי על החטא, כי הרי יהושע לקח את החטא עליו.
על עצמו, כן.
על עצמו. זאת אומרת, הוא אמור לשאת חטאים ללא סוף.
זהו, אבל הוא נשא את החטא של כל העולם, עבר ועתיד פעם אחת ולתמיד. ואני רוצה, בן, אני רוצה...
ושילם בחייו.
בשילם בחייו, ואני רוצה לשאול אותך, בן, תאר לך שחלילה שיקרת, ואתה מתוודה. אבל מה קורה עם השקר? כלומר, מי משלם את החטא הזה? נכון שהתוודאת, תודה לה, להתוודאת.
אז אני שואל אותך, מה קורה לפי הצד המשיחי? מה קורה פה?
בדיוק. אז לפי הצד המשיחי, זה לא מספיק שאתה מתוודה. אתה יכול להתוודה, אבל מה עם הפשע שעשית? מישהו צריך לתת עליו את הדין. אז אנחנו מאמינים, אתה עושה את הצד שלך, אתה מתוודה, אתה מבקש סליחה, אתה מנסה לתקן, אבל אלוהים עשה את הצד שלו קודם, הוא יזם את הפעולה שלו בכך שהוא מחק את החטא שלך בזכות פועלו של המשיח על הצלב.
זאת אומרת, ההבדל בין הצד המשיחי לצד החרדי או הצד הדתי, הוא שבחרדי החטא נמחק על ידי יהושע לאחר הוידוי, ובצד החרדי יהודי מסורתי הוא לא נמחק, אלא הקדוש ברוך הוא סולח לו.
בדיוק, סולח, אבל יש בעיה, כי מי, כלומר מי נושא בעונש, מי נושא בהשלכות של החטא? תמיד תאר, שוב אני אומר,
לפי הצד הדתי, לפי הצד ההלכתי, החטאים נשפחים מדי שנה בתשליך.
נכון,
בתשליך. אז אנחנו לא צריכים לבקש מישהו לצאת את החטאים עליו, אלא הם בתשליך נעלמים. או
נכון.
מה שעשה הכהן הגדול, שבכל יום הכיפורים לקח שעיר לשעיר, שם עליו את כל חטאי ישראל, ושלח אותו לעזאזל המדברה, מה שבמדבר יהודה.
בן, אז עכשיו, הנה, בן, עכשיו תיארת בדיוק שעיר תמים שנושא את החטא עליו, ואנחנו מאמינים שזה היה צל של המשיח. זה בדיוק מה שהמשיח בא לעשות. כלומר, לא מספיק שבן מתוודה, עדיין הכהן צריך לשלח שעיר אחד לעזאזל ולשחוט שעיר אחר.
אבל זה לא יושב על אדם, אבל זה לא יושב על ישו שחייב לקחת על עצמו את כל חטאי עמו. איך זה מסתדר?
כן, אז מה לעשות שבויקרא כתוב, הנה, בויקרא כתוב, כי נפש הבשר בדם היא, והדם הוא בנפש יחפר, כלומר אין לך כפרה ללא שפיכות דמים של קורבן תמים. זה לא אני כתבתי, זה משה כתב בתורה, בן. מה עושים עם זה? כלומר, הצד שלך, הצד של האדם מתוודה, אבל צריך מישהו מהצד השני שישלם את המחיר. כלומר, שוב, זה לא מספיק.
מי משלם את המחיר, לפי הבנתך?
אז בן, תאר לך שאתה עומד למשפט מול השופט בבית דין, ואתה תגיד לו, טוב, אני מתוודה. מה, השופט ישחרר אותך בלי עונש, כי התוודת?
אז מהצד המשיחי, מי משלם את הדין?
המשיח, ישוע אמר, לא באתי כדי שישרתו אותי, באתי כדי לשרת ולתת את נפשי כופר בעבור רבים.
דהיינו, אדם שחוטא היום, אתמול, יהושע הלאה נושא את עוונותיו?
בדיוק, וכל מה שהוא צריך לעשות זה להתוודות על החטא שלו, ולהאמין בקורבן שאלוהים סיפק.
איך הווידוי נעשה?
הווידוי נעשה, תראה, כל אחד באופן אישי מהלב. כלומר, אין לזה נוסחה קבועה. אם הייתה נוסחה, זה לא היה מהלב, זה היה מתוך נוסחה. אז אם אני אתן לך נוסחה, אתה לא תעשה את זה מהלב, אתה תעשה את זה מתוך דף.
זאת אומרת, לפי הצד המשיחי, יהושע לוקח את כל העוונות בית ישראל, ולפי הצד הלא משיחי, התשליך או השעיר לעזאזל, הם אלה שפורקים את העוונות מעמך בית ישראל.
בתורה, אתה צודק שבתורה היה וידוי והיה קורבן. השאלה מה קורה היום כשאין לנו בית מקדש? יש וידוי, אבל איפה הקורבן?
היום אין קורבנות מאז חורבן בית שני. באו התפילות למלא את מקום הקורבנות. ויש את התפילת תשליך אחרי הצהריים של יום ראשון, ששם אנחנו אומרים מפורשות, ותצליח את כל חטאינו למצולות ים.
אבל כיצד אנחנו יודעים שזה לא מספיק? אתה יודע איך אנחנו יודעים שזה לא מספיק?
נו?
הנה, אני רוצה לקרוא לך מדרש עתיק. כל זמן שבית המקדש קיים, מזבח כפרה הוא לישראל בכל מקומות משובתם. אבל בזמן שאין בית המקדש קיים, תלמידי חכמים, כלומר התלמידים שלומדים בישיבה, הם כפרה לישראל. כלומר, גם היהדות הרבנית הבינה שהתפילה והבידוי לא מספיקים, צריך מישהו שיחפר.
אז איך אתה מבין שלפי המסורת היהודית זה לא אדם שמחפר, אלא מורידים, משליחים את זה בתשליך או בסעיר לעזאזל, ופה אתה אומר, לא, אדם צריך לברר.
אבל עובדה שזה לא מספיק. שמעת על תרנגול כפרות?
התרנגול כפרות הוא סימבולי.
כן, אבל בשולחן ערוך כתוב שאתה צריך לעשות זאת.
כן, בסדר. אני לא מתעני את זה.
רגע, אבל אם התפילה מספיקה, אם התפילה והבידוי מספיק, למה יש צורך בתרנגול כפרות?
כי התרנגול כפרות, אתה גם אומר תפילה בעת היותך עושה את התרנגול כפרות.
כן, ואתה אומר תפילה, זה התרנגול. החטאים שלי יעברו אליו, אל התרנגול, בדיוק. כלומר, גם היהדות הרבנית מבינה שיש צורך באיזשהו גוף שלישי, צד שלישי, שיקח את החטא עליו. וזה בדיוק מה שהמשיח בא לעשות.
דוקטור גולן ברושי, אנחנו הבנו את ההבדל. ולפני הסיום, תאמר לנו מה היית מבקש שהמאזינים ילמדו משיחתנו.
הנה, הייתי רוצה לקרוא להם משהו קצר, ואתה יודע מה, בן, אני קורא משהו קצר, תגיד לי מאיפה זה כתוב.
תדע לך שיש לנו דקות ספורות.
ממש משהו קצר.
האורחי התוכנית קצרי זמן.
בגן עדן, אני קורא לך משהו קצר, בגן עדן יש היכל אחד שנקרא היכל בני המחלות. אז המשיח נכנס לאותו היכל, וקורא לכל המחלות והחטאים וכל איסורי ישראל שיבואו עליו, וכולם באים אליו. ואיך אנחנו יודעים שזה נכון? לפי מה שכתוב בישעיהו נ"ג, אכן חוליינו הוא נשא. מאיפה אתה חושב שקראתי את הקטע הבא?
אתה חוזר עוד פעם, הוא יהושע.
רגע, מאיפה אתה חושב שקראתי את הקטע הבא? אתה יודע מאיפה קראתי אותו?
נו.
על המשיח שנכנס, למשיח שיורד מגן עדן, נכנס להיכל ולוקח על עצמו את כל החטאים, קראתי את זה מספר הזוהר, בן.
טוב, אני רואה שאנחנו צריכים לקיים תוכנית שלמה על המשיחיות בארץ. ועד אז, שנה טובה לך, דוקטור גולן ברושי. היית לנו, השיחה איתך הייתה מעניינת ומרתקת, ומעבירה אותנו שבשבועות הקרובים אנחנו נעשה שידור מיוחד על המשיחיים בארץ. שנה טובה, גמר חתימה טובה לך ולמשפחתך ולכל באי עולם.
אמן.
מאזינות ומאזינים, אנחנו בסיום השנה הראשונה של חלון התוכנית שנקראת מורשת יהודית וזהות ישראלית. ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול במדינה. תודה לשוקי הטכנאי הגדול ולאוסנת המפיקה על עזרתם הרבה בשידורי תוכניותיי. כידוע, מטרת חלון שידוריי השבועיים ברדיו סול בין 5-6 אחרי הצהריים הוא לשכנע, ובעיקר אתה, שישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי עם קשר לתנך ולמגילת העצמאות. דהיינו, מדינת היהודים כדברי הרצל, וככתוב במגילת העצמאות 11 פעם, ולא מדינת יהדות. מדינה שרוב תושביה מסורתיים, מיעוטם דתיים, וכמובן, עברית, דמוקרטית וממלכתית. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. שמרו מרחק בנסיעה בדרכים, בבית ובכל מקום שתהיו. לא לשכוח להיכנס לשידורי רדיו סול במשך כל ימות השבוע דרך הגוגל, ואתם בהאזנה פשוט והקל. הישארו עמנו לתוכניתו המעניינת והמרתקת של חברי אראל משה, 4x4 בשטח. ולפני שניפרד הערב, נאזין לחווה אלברשטיין בשיר לחודש תשרי. המשך ערב טוב ונעים, שנה טובה, גמר חתימה טובה לכולנו. מצוות התוכנית, גידי הטכנאי ואוסנת המפיקה. וממני העורך והמגיש בן שפט. שלום לכולכם וגמר חתימה טובה.
Oh.